חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הבוקר בשורות טובות דווקא מהמגזר החרדי, עם ירידה משמעותית בנדבקים ובחולים. עם הדיווח כתבנו צבי טסלר.
6,055 מאומתים אותרו אתמול, מתוכם 1,170 במגזר החרדי. מדובר בירידה חדה ומבורכת במספר המאומתים ביחס לשבועות האחרונים. גם שיעור הבדיקות החיוביות נמצא בירידה ועומד על פחות מ-8%, כשבמגזר החרדי עומד על 14.5%. הירידה היא כמעט בכל הריכוזים החרדיים, כשבמערכת החינוך החרדית ירד מספר המאומתים ב-18% בשבוע האחרון.
יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת יעקב אשר, שיזם בין היתר את מתווה פתיחת הלימודים והאזורים החרדיים, יחד עם שר הפנים אריה דרי, מציג הבוקר בשיחה עם בצלאל כהנה את המתווה. לפעמים אומר אשר אותו אזור אדום יכול להיות זרז דווקא לפתיחה.
בעיה שנקראת עיר אדומה, אבל יש גם בבעיה הזאת תרון. בסופו של דבר יש הרבה מאוד ילדים שכבר עברו את ההדבקה הזאת, שיעשו בדיקות סרולוגיות לילדים לגילאי 3-16. אבל בעצם הרעיון הוא שיהיה פתרון בכל מקום, בכל אזור. לכל אזור, לפי הצבע שלו, יהיה את הפתרון שלו.
בהמשך הדברים שב העביר אשר כי יהדות התורה תלך לממשלה בראשותו של נתניהו, כל עוד הוא עומד בראשות הליכוד. על פי המתווה שאושר הלילה בקבינט, ממחר ייפתחו בהדרגה לימודים ביישובים הכתומים עם שיעור מחוסנים גבוה, כשבשלב ראשון ישוב ללמוד הגנים עד לכיתות ד' וכיתות י' וי' ב', ועוד כשבועיים ייפתחו גם הקניונים ומכוני הכושר. נמשך מבצע החיסונים, עד כה התחסנו 3,600,000 אזרחים, וכמעט 2,000,000 התחסנו כבר בשתי המנות וזכאים לתעודת מתחסן. נשיא המדינה ראובן ריבלין השתתף לפני מספר שבועות בהלוויה של גיסו, בהשתתפותם של כמאה בני אדם שהתקבצו בסוכת ההספדים, כך פורסם הבוקר בגלי צהל. בסביבת הנשיא אומרים כי מדובר היה באדם קרוב מאוד לנשיא, וכי המשפחה עשתה כל שביכולתה כדי שההלוויה תהיה על פי התקנות. מדובר באירוע שהתגלגל ולא היה בשליטתם, כך אומרים בסביבת נשיא המדינה. הסכם עודפים נחתם הלילה בין הליכוד לציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' מהכנסת אביר אבינה.
ההסכם הצטרף להסכם העודפים שנחתם גם בין מפלגת ישראל ביתנו ומפלגת יש עתיד, ולהסכם העודפים בין ימינה של בנט לתקווה חדשה של גדעון סער. הסכם עודפים הוא הסכם בין שתי רשימות בבחירות, הקובע שסכום קולותיהן יחשב ביחד בקביעת מספר המנדטים המוקצים להן. לאחר קביעת מספר המנדטים המשותף, מחולקים המנדטים ביניהן לפי גודלן היחסי.
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
היום בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. מחר עלייה קלה במידות החום, ביום שישי דומה, ובשבת קודש ירידה קלה בטמפרטורות.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם, קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע, נשלפות אחת אחת. סאנוסופט, ושיהיה לנו חורף בריא.
ועד כאן חדשות כל חי.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, שלום לכולם, אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. אני מקווה שפתחתם את היום כמו שצריך. אנחנו נדאג בעזרת השם שהוא ימשיך כמו שצריך, וגם אם הוא לא יהיה כמו שצריך, נשתדל לאזן אותו עד כמה שהדברים בידיים שלנו. והיום נלמד מודל של תהליך של סליחה. אנחנו נראה עד כמה סליחה חשובה, מה זה קשור לפרשת השבוע, לחמורים וחבריהם. אנחנו ננסה להבין למה קשה לסלוח. מה הבעיה? הרי סליחה בראש ובראשונה היא בשבילך, היא בשלה נפגע, לא בשלה פוגע בכלל. ננסה לראות למה קשה לנו לסלוח מצד אחד, מצד שני למה כדאי לסלוח, מצד שלישי, תכלס, איך עושים את זה, מודל של ארבעה שלבים שיוביל אותנו בתהליך הסליחה, שבעזרת השם בסופו אנחנו נצא מהצד השני בריאים יותר, רגועים יותר, ואולי גם בעזרת השם אוהבים יותר. האם זה יתרום לסיום הקורונה? זה נדע בעזרת השם אחרי התוכנית של היום. איתי באולפן ברדיו מוטי קופר הטכנאי, יעקב סלם על הדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. אז יקיריי, בואו נתחיל עם הנקודה של מאיפה זה מתחיל בכלל הפרשה של השבוע. אנחנו דיברנו על הפסוק הזה אתמול, אבל אומר הפסוק בפרשה כך: אם תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. מה זאת אומרת? אתה הולך ברחוב ופתאום אתה רואה את החמור של החבר שלך, אבל שהיה פעם חבר, היום כבר אתה שונא אותו, הוא פגע בך, עשה לך, אתה מלא עליו, אוקיי? לא משנה, אני לא רוצה לדבר פה עכשיו בציבור, צופים, שומעים אותנו, לא משנה, עזוב אותך הרב, אתה יודע מה הוא עשה לי? אתה יודע מה? אוקיי. אז אתה רואה את החמור שלו רובץ תחת מסעו. זאת אומרת, אתה רואה את השונא שלך פורק מהחמור. לעזור לו או לא לעזור לו? מה אתם אומרים? יש היום אומרים, בוא נשאיר הכיף, הוא והחמור שלו, תאמין לי. מצא מין את מינו, הוא והחמור שלו, וזה חמור סובל, מה זה, מה הבעיה שלו? זה בעיה, בעיה שלו, לא שלי. תראה איך הוא העמיס עליו, קמצן, לא יכול להביא עוד חמור, לא יכול להביא עוד חמור, מסכן החמור הזה, אתם מבין? הוא העמיס עליו, קרס, קרס, אני לא עוזר לו, זה בעיה שלו. איך שהוא הציע לו את המיטה, כך הוא ישן, נכון? הרבה פעמים אנחנו מנסים להסיר מעלינו אחריות, כדי, אתה יודע, לא בא לי עכשיו לעזור או לסלוח, בטח לא לשונא שלי. באה התורה ועושה את זה בסימן שאלה, כאילו, לא תעזור לו? אז מיד עזוב, תעזוב עמו. קום, לך תעזור לו. עכשיו, פה יש סוד עבורנו. מה זה עזוב, תעזוב עמו? הרי בתורה יש את התרגום של אונקלוס, אונקלוס הגר תרגם הרי את התורה לארמית כדי לעזור למי שלא מבין את מה שכתוב, והוא מפרש את המילים עזוב תעזוב עמו כך. הוא אומר כך: משבק תשבוק, תכף נסביר את זה, זה בארמית, משבק תשבוק מי בדלי בך אלוהי ותפרוק עמה. זאת אומרת, משבק תשבוק, תעזוב ותפרוק את מה שיש לך על הלב, בסדר? זה השונא שלך. ממילא מי בליבך, תוציא את מה שיש לך על הלב, שים את זה בזה, תפרוק את מה שיש לך על הלב, ותפרוק עמה, ולך תעזור לשונא שלך, שאולי בעבר היה גם חבר שלך. זאת אומרת, הוא לוקח את זה, מה זה עזוב, תעזוב? כי לכאורה זה, מה קשור? לך תעזור לו, מה זה עזוב, תעזוב? אז יש, רוצים להגיד ברמה הפשוטה, תעזוב את עיסוקיך שנייה, ותעזור לשני. אבל האונקלוס לוקח את זה למקום שעבורנו יהיה פתיחת השיעור, עזוב, תעזוב את מה שיש לך בלב. תקשיב, נכון, אתה צודק, הוא עשה לך, אבל מה זה עזוב, תעזוב? תעזוב, פעם אחת, מה זה עזוב, תעזוב? אז יש ספר שנקרא ברית מנוחה, שם הוא אומר את זה שבעצם זה מידה כנגד מידה, איך בורא עולם מתנהג איתנו. והוא כותב כך: משבק, כלומר, תעזוב, אם אתה תעזוב את הרגשות השליליים שלך, אם את תצליחי להתעלות מעל מה שקרה, ואנחנו לא מתעלמים ממה שקרה, תכף נראה, אבל בכל זאת אני מתעלה ואני פורק מהלב שלי, אני עוזב מהלב שלי את הדברים השליליים, אז תשבוק. פירוש הדבר, בורא העולם יעזוב ויפרוק כביכול את מה שיש לו עליכם. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו איננו מושלם בינינו. וגם אם אתם חושבים שאתם כאלה, או אתם אולי, אני חושב שרוב האנשים גם לא חושבים כך, אנחנו די מציאותיים, אבל אולי אנשים אחרים חושבים עלינו, בסדר? אז יש מישהו אחד שוודאי יודע את מצבנו האמיתי, וזה הוא יושב במרומים, אלוקים. וממילא הוא יודע את מה שעשינו. הוא אומר לך, אלוקים, אני מתנהג איתך מידה כנגד מידה. במידה ואתה פורק מהלב שלך דברים שעשו כנגדך, אומר לך אלוקים, אני אתנהג איתך באותה מידה, אני אפרוק כביכול מהלב שלי, אומר אלוקים, את מה שאתה עשת כנגדי. תחשוב כמה צרות חס ושלום יכולות להגיע לבן אדם, כמה אתגרים, כמה קשיים שאפילו לא יודע. גם אנחנו לפני שנה לא דמיינו שתהיה קורונה, בסדר? אז זה מגיע בשלב מסוים, אומר לנו חזל עד רבה, כמו הפסוק בתהילים, אם חסיד תתחסד. מה זה אם חסיד תתחסד? על אותו משקל. אם אדם הוא חסיד, אם הוא מתחסד עם אחרים, אז בורא עולם תתחסד, בורא עולם יתחסד גם איתו. ככה השיעור עבורנו. זה מאוד מאוד כדאי. ונתחיל עם זה שבאנגלית forgiving, לסלוח, זה forgiving, זה giving, זה מתנה. סליחה, אם זה נתחיל, זו מתנה. מתנה עבור מי? עבור מי? קודם כל עבורכם. עבור הנפגעים. תסתכלו על זה בצורה כזאת. אתם לא עושים טובה לאף אחד, בעיקר אולי לכם. לא לשני בכלל. תתמקדו בכם. ולכן ננסה להבין למה קשה לסלוח, למה כדאי לסלוח, ולמעשה תכלס איך סולחים. בסדר? אז בואו נעשה סדר בדברים. למה קשה לסלוח?
מה הבעיה?
מה הבעיה? סלחתי. זה לא עובד ככה, נכון? אז ברמה היותר פנימית אנחנו מרגישים פגועים, אנחנו מרגישים נעלבים, אנחנו מרגישים קצת חסרי ביטחון. ההרגשה שיש לי את האפשרות לא לסלוח, מחזיר לי במידה מסוימת ברמה הפסיכולוגית את השליטה. אני לא סולח. זאת אומרת, הוא פגע בי, הוא מצא אותי במצב לא מוכן, הרי שנפגעתי זה כאילו הפסדתי משהו, היה איזשהו קרב, כביכול, מסוים בינינו, ואני הפסדתי. אני רוצה להחזיר לעצמי את השליטה, אני לא סולח. או יותר מזה, אני אין קומבו. כבר אמר מסילת ישרים שהנקמה היא מתוקה מדבש. אדם רוצה להחזיר. הוא רוצה להחזיר כפול את הסדר הציבורי. פגעו בי, צריך לפגוע חזרה, הרב, ככה זה עובד. יתרה מכך, קשה לי לסלוח, כי כביכול אולי אני מוותר פה, אולי השני ימשיך במעשיו אם אני אסלח לו. הרי זה נותן לו במידה מסוימת לגיטימציה. אז הרעיון של כעס בא גם להגן עלינו. אני מתמרמר, אני כועס, אני רוצה לנקום כמנגנון של התראה. נכון? אם החמאס ישלח רקטה, אנחנו רוצים להחזיר את יכולת ההתראה של צהל, נכון? אני נקום בו חזרה, אני אראה לו אפילו יותר ממה שהוא עשה לי שפעם באה, שיזהר, אוקיי? אז לכן הסליחה היא מהווה איזשהו אתגר בשביל הבן אדם, כי הוא אומר, בשביל מה אני צריך את זה? למה לסלוח? להפך, אני לא אסלח, וככה להבא הוא לא יעשה, אני אראה לו, אני אחנך אותו, אבל פה מגיעה בעיה. א', צריך להבין מה זו סליחה, ומה זה לא. בוא נשים דברים על השולחן. נראה שלסלוח זה לאו דווקא שאני מסכים חס ושלום עם המעשים, שאני נותן לגיטימציה, ממש לא, תכף נלמד מה זו סליחה. אבל אנחנו צריכים להבין בראש ובראשונה של המעלות של הסליחה, יש הרבה יותר מאשר היתרונות של חוסר הסליחה. אם בכלל, ואני אומר אם בכלל, הרי זה הכל אשליה, שאני כביכול אני לא סולח, אז אני מחזיר לעצמי את השליטה. יכול להיות שהשני ימשיך בחיים שלו, יקיריי. זה שאתה לא סולח לו, יופי, חזק וברוך. עד כדי כך, שתקשיבו אותו למה שאני אומר, מי שלא סולח, לוקה בכפליים. הוא כביכול סובל פעמיים. מתי? פעם אחת, בעצם הפגיעה, נכון? מישהו פגע בנו, עשה לנו, ברור שאנחנו סובלים, אבל בפעם השנייה, שאני לא בטוח ואני לא יודע מה יותר חמור, במקרים כאלה כך וכך, או אחרת, החוסר סליחה, אני פוגע בעצמי, לאורך זמן. יכול להיות שהפגיעה הייתה ממוקדת, הייתה נקודתית, אבל אם אני לא סולח, זה יכול להיות ימים, שבועות, חודשים, שנים, וכן הלאה. זאת אומרת שאדם שלא סולח, הוא צריך להבין שהוא גורם לעצמו נזק, לפעמים הרבה יותר מעצם הפגיעה עצמה. אז בואו נגדיר קצת מה זו סליחה ומה זה לא. אז בואו נגדיר ככה, שסליחה, מה היא לא? זה לא אומר שאני צריך להתעלם ממה שהיה. היה אני מודע למה שהיה, זה ישמר איתי כנראה לנצח, לכן סליחה, לא פירוש הדבר, לשכוח, לא, אולי אני אף פעם לא יכול לשכוח, לא ביקשו ממני לשכוח, לא כתוב לשכוח, אדרבה, כל הקושי של הסליחה, ותכף נראה, המעלה של הסולח, היא בגלל שהוא לא שוכח, ברור שזה קשה לי, וברור שזה לאורך זמן, זה גם תהליך, תכף נראה. אז הנקודה הראשונה שסליחה, בוא נגדיר שהיא לא מבקשים אותנו להסכים עם המעשים שהשני עשה, להבליג עליהם כאילו זה לא היה, או יתרה מכך להסכים עם המעשים אם הם לא טובים. בטח לא לשכוח. סליחה לא קשורה לפוגע. שימו לב את מה שאני אומר. הסליחה, אמרנו, היא עבורך, היא עבורי, היא עבור הנפגע. עוד אפילו יותר מאשר הפוגע. ולכן גם אם פוגע לא ביקש סליחה, תקשיבו טוב, אני לא מוכן לשעבד את בריאות הגוף שלי והנפש שלי, או את הזכות הרוחנית שלי, בגלל שהשני לא מבין שהוא צריך לבקש סליחה, הוא לא ביקש סליחה. זאת אומרת, מבחינתי אני אעשה את השיעור הזה של הסליחה, במידה והוא מבקש סליחה או לא, במידה והוא מתחרט או לא, במידה והוא מודה או לא, לא מעניין אותי. הסליחה, אני חוזר, היא בשבילי, אני אחזור על זה 1,000 פעמים, עד שנבין את זה. כי אתה יודע, במערכת בתי הכלא במדינה, וזה יש בזה היגיון, אני רוצה שמי שעשה את המעשה הלא טוב, הוא יתוודה, הוא יודע, הוא ישלים, הוא יתנצל, יתחיל תהליך טיפול וכדומה. מבחינתי, כנפגע, זה בכלל לא מעניין אותי. יתחיל, לא יתחיל. כי במידה, ואני מחכה שהשני יתנצל, אני מחכה שהשני יודע בטעות שלו ויתחיל טיפול, אני בעצם נותן את המפתחות לריפוי שלי בידיים של השני. ואני אומר לכם, כביכול בשפה רחובית, הוא לא שווה את זה. אני רוצה לדאוג לעצמי, אני רוצה להיות עצמאי, ולכן מה זו כן סליחה? בואו נגדיר את זה ככה. סליחה אמרנו שזו מתנה, סליחה זו בחירה, בסדר? לא לסלוח זה לחלשים, סליחה זה לגיבורים, סליחה זו בחירה. אני בוחר לסלוח, תפנר, זה תהליך, זה לא, אוקיי, בחרתי לסלוח. אבל אנחנו יודעים שהיהדות, ודיברנו על זה כמה פעמים בתוכניות, בעצם מחייבת את האדם, כעצה טובה. לפני שאדם הולך לישון, הוא קורא קריאת שמע למיטה. אם אתם תראו את הנוסח של קריאת שמע למיטה, יש משפטים שאנחנו אומרים שמה, הרני מוכל וסולח לכל מי שיכעיס והקנית אותי. זאת אומרת, התהליך לפני שאני סוגר את היום, מה שנקרא, שאני הולך לישון ואני רוצה לפתוח דף חדש למחרת, מציעים לך חזל, תנקה. כמו שאתה מנקה, מצחצח שיניים, מנקה את הפנים, לא יודע מה, לובש פיג'אמה אם אתה רוצה, אז לצורך העניין, אותו דבר, אני רוצה גם לנקות את כל היום שלי, כל התינה, כל הכעס שהצטבר, אני רוצה לפנות אותו, שוב, עבורי. הסליחה, זו בחירה. מי שילווה אותנו, המודל שאני אלמד אתכם זה של פרופסור רוברט אנרייט, ופרופסור רוברט אנרייט, הוא הגדיר סליחה כך, תקשיבו, ויתור מרצון ומתוך בחירה חופשית על עוינות לנוכח עוול ניכר. עוד פעם אני אחזור, ויתור מרצון, ומבחירה חופשית, אף אחד לא מכריח אותי, זה בחירה שלי, וזה ויתור מרצון, זאת אומרת שאני באמת רוצה את זה, סך הכל אני ונראה שזה כדאי לי, על עוינות לנוכח, אני רוצה להיות עוין השני, אני רוצה לנקום בו, אני רוצה לא לסלוח לו, אני רוצה שהוא יענש, אלוקים קח אותו, חס ושלום וכדומה, על עוינות לנוכח עוול ניכר. הייתה פה פגיעה, לא מתכחשים אליה, אבל אני מרצון רוצה לשחרר, ולכן בוא נגדיר את זה שהסליחה היא תהווה עבורנו מפתח לצאת מהכלא של התינה. תקשיבו טוב, סליחה יהווה עבורנו המפתח לצאת מבית הכלא של התינה. והאם לסובב את המפתח ולצאת, או להישאר בתא של הכליאה, זו בחירה שלכם, ורק שלכם. ואני מדגיש רק שלכם. זאת אומרת, אף אחד לא יוכל לעשות את העבודה עבורנו, אנחנו נצטרך לקחת את היוזמה, אנחנו נצטרכים להיות אלה הגיבורים ולעשות את זה. למה זה כדאי? מישהו יכול להסביר לי למה כדאי לסלוח? טוב, אז אני אדבר אתכם קצת ברמה הכי הכי פשוטה, נראה לזה אפילו הפסיכולוגית והפיזיולוגית. אמרנו שאם אדם לא סולח, אז הוא בעצם לוקה פעמיים, פעם אחת במקרה עצמו, פעם שנייה בטווח הזמן שהוא לא סולח. מבחינה בריאותית, מחקרים מראים שהמצב של לחץ הדם, סכנת למחלות לב, לא הלך פעם בישראל, שבץ מוחי, בלי כל התיאורים אפילו. תבינו שברגע שאנחנו לא סולחים, משהו נשאר. משל למה הדבר דומה, אתם מכירים את הסיפור הזה אולי, הייתה מורה שרצתה להמחיש את זה לתלמידות שלה. ביקשה מהם, תביאו מחר לכיתה שקית ניילון ותפוח אדמה אחד או יותר. נהדר, התלמידות הביאו תפוח אדמה, שקיות ניילון, ביקשה המורה, קחו תפוח אדמה, תחרטו עליו שם של מישהו או מישהי שפגעו בכם, העליבו אתכם, ציערו אתכם, אחרי שתרשמו, פרטים אפילו, תאריך מצילים, מה קרה? שימו את התפוח אדמה אחד, או היותר, בתוך שקית ניילון, תקשרו אותה, ועכשיו לכו עם השקית ניילון הזה, שבוע שלם. שבוע שלם אתם והשקית ניילון אחד. אתם הולכים לישון איתה, אתם קמים איתה, אתם הולכים איתה לשחק בחוץ, אתם עושים שיעורי בית עם השקית ניילון והתפוח אדמה. מיותר לציין מה הייתה ההרגשה והריחות שליוו את התלמידות כבר יום יומיים בחום הארץ הישראלי, נגיד, גם בחורף אנחנו פה עדיין, מישהו יודע, אנחנו בחורף, כן? אולי קצת מתחיל אביב אולי, אבל איפה החורף? בקיצור, תפוחי אדמה מסריחים, התלמידות, אני לא יכולה לסחוב את זה איתי יותר. אמרה להם המורה, מצוין. מי שלא סולחת, מי שמשאירה את התינה, את העצבים, את הכעס בפנים, זה מה שקורה. ולכן הכדאיות, אני לא מדבר כרגע ממך רוחנית, זה תכף נסביר, וברור שפה המעלה היא אדירה, 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 אז ברור שממך פיזיולוגית, נפשית, בריאותית, עדיף לי לוותר ולשחרר. אומרים שסליחה זה לשחרר אסיר, ולגלות שהאסיר הזה היה אני, בסדר? אני חוזר לנקודה שאני חושב שזה טובה לשני, טוב, אני אסלח לו הרב, יאללה, בסדר, הנה, מבסוט, סלחתי לו, יופי. עוד פעם, אתה לא עושה לשני טובה, זה בשבילך, ולכן בוא נגדיר את זה ש... סליחה, מחממת את הלבבות, אבל מצננת את האווירה. יופי, נחמד. טוב, תכלס, איך עושים את זה? אוקיי, שימו קלפים לשולחן, בוא נלמד את המודל של באמת פרופסור ריינט, את הנקודה הזאת, איך אפשר, איך אפשר לסלוח. איך אפשר לסלוח? הוא חילק את התהליך לארבעה שלבים, אהבתי את הרעיון, אני אשלב אתכם, יש לו ספר שנקרא סליחה זו בחירה, ומשם לקחתי את זה, Forgiving is a choice, הוא קורא לזה, ואנחנו בעזרת השם, זה השם בספר באנגלית, אנחנו בעזרת השם נלמד את השלבים. שלב ראשון, בוא נגדיר אותו שזה הכרה בעוול. מה זאת אומרת? מאוד חשוב להבין שנפגענו, זה לא בושה, אני לא צריך, כאילו כלום לא קרה, כי... יש דבר שנקרא מכות פנימיות. לא על אף אחד מישראל, אני זוכר לפני, לא זוכר שנתיים, שלוש כבר, אולי יותר, הייתה תאונה בצומת חשמונאים, אנחנו גרים במודיעין עילית, אז יישוב לידינו נקרא חשמונאים. הייתה מסעית שלקחה סיבוב, השמש מכיכר, היא לקחה סיבוב לא טוב, ופשוט המסעית התהפכה. והיא נפלה שם, ואישה נפגעה שם, היה שאישה שנפגעה וגם ילד שנפגע. הילד חשבו שהוא נפגע הרבה יותר חזק. הוא נפגע הרבה יותר חזק, כי המסעית נפלה עליו, אז ראו שהרגל נפגעה, אז ראו את הפגיעה, כי הפגיעה הייתה חיצונית. האישה גם היא נפגעה, אבל מה שקרה לו על אף אחד מישראל, במקרה של האישה, הפגיעה הייתה יותר פנימית. זאת אומרת, כלפי חוץ, היא הייתה נראית, אתה יודע, כאילו, אולי אפילו בסדר, במידה מסוימת. בסדר, לקחו את שניהם באמבולנס לבית חולים, אבל היה נראה שהבחור הוא יותר מתמודד מאשר האישה, כי היא סך הכל היא בהכרה, וכלפי חוץ לא נראה שום דבר. אבל בסופו של דבר, התהליך היה בדיוק ההפך. הילד החלים, והאישה, לא אלף על מסרי, נפטרה. למה? כי המכות היו פנימיות, המערכות הפנימיות התרסקו, ולכן היא לא שרדה את זה. הרבה פעמים, פגיעה זה בדיוק כך. מכיוון שפגיעה זה לא משהו חיצוני, זה לא שמישהו ייקה בך, זה תמיד, בסדר, זה סימן כחול זה יעבור. פה מדבר על פגיעה פנימית, והפגיעה הפנימית לא נראית כלפי חוץ, זה אחת הסיבות שלאנשים קשה להזדהות מי שנפגע. מה הבעיה שלך? בסדר, אמרו לך. ואז אתה מרגיש עוד יותר מתוסכל, אתה מרגיש שאף אחד לא מבין אותך, אתה מבין שאף אחד לא איתך, אף אחד לא עומד לצדך ובאמת מסכים. שהיה פה משהו כואב, משהו פוגע, משהו שאי אפשר לדפדף אותו. אז ההכרה בעוול נקרא לזה, או חשיפת הפגיעה, זה נקודה מאוד חשובה, כי אני כן רוצה לשים על השולחן. מה קרה? מי עשה לי מה שעשה לי? איך הרגשתי? איך אני הגבתי? לדעת את העובדות על מנת להתחיל לטפל בפצע. איך מטפלים? ומה עם שלושת השלבים הנוספים? כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
העולם השתנה, וזה הזמן להתקדם לרימון. הגנה מתקדמת לכל הבית ולכל מכשיר, למחשב, לטאבלט ולסמארטפון. ועכשיו חודש ניסיון במתנה. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-234.
לא רואים עלייך כשאת רצה בין ילדים לעבודה. לא רואים עלייך כשאת יוצאת לקניות או פוגשת חברה. לא רואים עלייך כשאת עם מסכה וגם כשאת בלעדיה. לא רואים כמה כאב את מסתירה. את בת מלך. את לא לבד. בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן בזכות טיפול מסור, מקצועי ואישי. התקשרי לקו הסיוע של בת מלך. 1-800-292-333.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
כמה?
52 שקלים ביום ויש לכם רכב.
כמה? עכשיו באביס מחירת רכב, כי אני רואי ברידי 2017, מ-52 שקלים ביום, בלי מקדמה ובלי תשלום בסוף התקופה, ועוד מגוון ענקי של רכבים במחירים מטורפים. אביס מחירת רכב, כוכבית 5326.
בחישוב לעסקה ל-60 חודשים, עסקת המימון כפופה לאישור ולתנאים של הגורם המאמן. יוניברסל פתרונות מימון בע"מ. אי עמידה בפירעונות ועד בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
חודש התנסות באינטרנט רימון במתנה, 1-800-222-234.
פסח הזה נשם מסובין בציפורי, רגועים, בלי דאגות, בני חורים אמיתיים. כוכבית 3044, ציפורי, פשוט מתגעגעים. כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
קיבלתם את המנה השנייה של חיסון נגד נגיף קורונה? נפלא. אתם זכאים לתעודת מתחסן המקנה לכם פטור מבידוד. רק לאחר 7 ימים ממתן המנה השנייה של החיסון, ייכנסו לאתר משרד הבריאות או לאתרי קופות החולים. שימו לב, רק תעודת מתחסן מקנה פטור מבידוד. החיסון הוא הדרך לנצח את המגפה. מידע נוסף באתרי קופות החולים ומשרד הבריאות. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו. היום אנחנו לומדים מודל של תהליך של סליחה. בסדר, למדנו את זה מהפרשה של השבוע. כאשר אדם רואה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב, תעזוב עמו. התורה מצווה אותך, נכון, הוא שונא שלך, נכון, אתה שונא אותו, הוא עשה לך משהו, הכל נכון. כרגע החמור שלו סובל, אפילו החמור שלו, לך תעזור לו בבקשה, ותעזוב, עזוב, תעזוב עמו. אמרנו, מה זה עזוב, תעזוב עמו? המפרש של התורה, אונקלוס, אומר, משבק תשבוק. פירוש דבר, משבק תשבוק, מה דבליבך, תוציא את כל מה שיש לך בלב עליו, נכון, עזוב זאת, שחרר, שחרר את זה, שים את זה בצד, ולך, תעזור לו. למדנו מאותו ספר, ברית מנוחה, שאמר שהרעיון הוא פה יותר עמוק, לא רק תעזוב, תעזוב את העסקים שלך, או את הזמן שלך, ותעזור לו, אלא תשחרר מה שיש לך בלב, ואם תעשה את זה, עם משבק, אם תעזוב, אלוקים מידה כנגד מידה, מידה תשבוק, הוא יעזוב את הדברים שאתה עשית בינינו כנגדו, ויסלח לך ויפתור אותך מכל הבעיות האפשרות בעולם. יהי רצון. אז אמרנו שזה הרעיון של סליחה, וסליחה היא תהליך, היא לא דבר של רגע, אבל ודאי שאם אדם לא עושה את זה, בראש ובראשונה הוא ניזוק, מעבר לקטע הרוחני כרגע, שלא תיקום ולא תיטור, אבל אדם צריך לדעת שהוא בראש ובראשונה פוגע בעצמו, ולכן סליחה ודאי שהיא כדאית למדנו, וסליחה היא כדאית עבורנו, מבחינה בריאותית, מבחינה נפשית, הערך העצמי שלנו עולה, ובין אדם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו סוחבים איתנו את זה לאורך הרבה מאוד זמן. אמרנו שסליחה זה לא אומר לשכוח, זה לא אומר שהוא לא צריך לקבל עונש מבחינת החוק או אלוקים, זה לא קשור אלינו, אנחנו עושים את זה בשבילנו, ולכן אני גם לא מחכה שהוא יבקש סליחה, אני לא מבקש שהוא יודע בטעות שהוא עשה וישלם על מעשיו. אפילו לא מעניין אותי. נכון שזה שמח אותי. אמרנו שאחת הסיבות שקשה לסלוח, זה איזשהו מנגנון הגנה טבעי, שאדם לא רוצה שיפגעו בו שוב פעם, הוא רוצה להחזיר את הסדר על כנו, הוא רוצה למה שנקרא להטריע, כמו איזה מנגנון התראה של צהל, שאני לא אסלח לו, אני אפגע בו גם אולי, ואז הוא לא יצא לצפה נוספת, אבל כל הדברים האלו הן בעצם טענות שווא. כי מי שיפגע הכי הרבה, זה דווקא הנפגע אם הוא ינסה לפגוע. כי עד רבה יכול להיות שהפוגע ינסה או פעם לפגוע וכן הלאה וכן הלאה. מלוותר לא מפסידים. לכן התחלנו תהליך. תהליך של סליחה. כאשר התהליך השלב הראשון זה הכרה בעוול. נכון, אני מודה, אני בן אדם, וזה פגע בי, זה העליב אותי, ובפרט אם זה בא מאנשים קרובים. למדנו, נכון, זה כמו תפוח אדמה שאני סוחב איתי, אבל תכלס זה כאב לי. והפגיעה היא פנימית. הפגיעה היא לאו דווקא חיצונית שמישהו יכול לראות. אתם תראה שאני מסתובב עם זה ביום-יום, ופתאום גם שקשה לאדם לתפקד. וזה יכול להיות ככל שאדם הוא חשוב יותר עבורו. הורים, בת זוג, כאילו אישה, בעל, מורה, אדם שמאוד הערכתי. רב שאדם מאוד מאוד החזיק ממנו, פתאום הרב הזה אומר לו איזה דבר מסוים, או מעליב אותו לפני בכיתה, חס ושלום, תחשבו איך ילד יכול להרגיש, אנחנו כמבוגרים נפגעים, בינינו, אנחנו כמבוגרים, אז ילד, ילדה, אין להם שום כלים בכלל להתמודד עם כזה דבר. בפרט זה אדם סמכותי, אדם שכביכול מבין, אז אם הוא אמר שאני טיפש, או אני טמבל, או תראה איך אני נראה, וכדומה, אז מן הסתם אני כזה, ואז למה שאני חיה בכלל? גם ככה חיים קשים בינינו. אז הרגשה כאילו, אז לא בא לי כלום. לכן התהליך הראשון הוא באמת הכרה בעוול, כאשר הוא בעצם השלב הראשוני. השלב השני הוא שלב ההחלטה. פירוש הדבר, נכון, פגעו בי, נכון, נעלבתי, מכה פנימית, הכל נכון, עד כאן. אני חוזר ואני לוקח את המפתחות של לצאת מהתא של הכלא, של התינה, של הכעס, בידיים שלי. סליחה, זו בחירה. ואני בוחר. על מנת לעשות את ההחלטה הזאת, כדאי לקחת שני דברים. האחד, לנסות לראות את החסרונות של חוסר השליטה, של הסליחה, סליחה, כמו שדיברנו עד עכשיו, כמה אני נפגע, כמה זה מלווה אותי וכדומה וכדומה. ואני אומר לכם, אתם תראו את זה לאורך הרבה מאוד אנשים, שאנשים סובלים ושאומרים את זה בבטן שנים, רק הם נפגעים בך בריאותית וכדומה. אז כזה החסרונות של חוסר סליחה מצד אחד, או המעלות האדירות של סליחה. וכמובן שפה היהדות נכנסת בכל העוצמה, מה שנקרא. הגמרא מסרת ראש השנה אומרת המשפט הידוע שכולם מכירים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כל המעביר על מידותיו. אני אצטט לכם את רשי במקום, רשי בגמרא מסכת ראש השנה דף י"ז אומר כך, מה זה כל המעביר על מידותיו? אם אינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו, וציירו אותו, אמרו לו, והוא לא, אתה יודע, ככה עשו לי לצלם גם, הוא מניח מידותיו והולך לו, עד הרבה, הוא לא מדקדק על מידותיו, אז בורא עולם לא מדקדק איתו, והוא מוכה לו על כל פשעיו. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. הגמרא שבמקום מספרת על רב הונה. רב הונה, הבן של רבי יהושע, שהוא חלה. קורונה, לא נראה לי אז לא היה, אבל תחשוב, אדם קורונה, לא עלף על מישראל חס ושלום, פתאום, אני לא יודע מה, מושפע זה מצב קשה. אז בתקופתו, רב הונה גם כן היה חולה, ובא לבקר אותו רב פאפה, אחד מהמוראים, בא לבקר אותו. הוא רואה איך שהוא נראה, אומר למשפחה שלו, תקשיבו, תכינו לו תכריכים, שם מרחם, הוא לא יוצא מזה. לא, הוא לא נראה טוב, לא נראה טוב, זהו, כאילו, תעשו סידורים אחרונים. ופתאום, בשלב מסוים, רב הונה עברי, עברי. אז רב פאפה התבייש ממנו, כאילו איזה בושות, אני כבר קברתי אותו, מה שנקרא. והוא מסתובב. ואז הוא אמר לו, תדע לך, באמת הייתי צריך לעזוב. כבר עליתי למעלה. ואז הוא אומר, אני שומע למעלה שאומרים, שכמו שהוא רב הונה מעביר על מידותיו, הוא לא, תעשו לי ככה, עשו לי ככה, אז גם שם החליטו להעביר לו את זה, מה שנקרא, ולא דן אותו והוא שוחרר. אז הנקודה הזאת של כל המעביר על מידותיו, זה כדאי. המשנה מסכת אבות אומרת שלפום צערה אגרה. כולנו מכירים את המשפט הזה, מי אמר אותו? מי אמר את לפום צערה אגרה? חזל אומרים שם במשנה, זה בן היי היי. מי זה בן היי היי? מה זה השם הזה? אני אגיד לכם, היי היי. הוא חזל שבתוספות שם רק שלמעשה בן היי היי היה גר, הוא היה גר צדק. ותחשוב על גר, גר שכל החברים שלו עדיין גויים, משפחה, הורים, פתאום הוא עושה דרך, מאוד יכול להיות גם, עכשיו הוא נהיה יהודי, בלי לפגוע. זה לא כאילו, וואו, תשמע, כל הכבוד לך, נהיית יהודי, וואלה, אני מה זה מקנה בך? לא נראה לי, נכון? אז תחשוב איך החברים התנהגו אליו, איך ההורים, איך, אתה יודע, כל מה שהוא עשה בחיים שלו, הוא לא התגייר בגיל 3. אז זה תהליך לא פשוט. אז הוא אומר לך, תזכור לפום צערה אגרה. נכון שזה קשה, אבל הדבר הזה הוא שווה. אז הנקודה השנייה היא החלטה, והחלטה צריכה להיות מלוות. מצד אחד בחסרונות, להיות מודעים לחסרונות, אם אני לא סולח מה קורה איתי, ומצד שני היתרונות במידה, ואני סולח, זה יעודד אותי, זה יחזק אותי. כמובן צריך להצטייד במידת הענבה, צריך להצטייד בללמד זכות, תכף נדבר על זה בהמשך, כי השלב השלישי תהיה בעצם העבודה של הסליחה. סליחה זה לא כפתור. זה לא, אוקיי, אני סולח לך. סולח, זהו, תלך. זה ילווה אותי לאורך זמן, ולא להתרגש מזה. אל תחשב, הנה, אני אמרתי שאני סולח לו, אבל אני לא נראה לי שאני ממש ממש סולח. תקשיבו יקיריי, זה תהליך. בתהליך גם אתם עוברים משהו. גם הסולח עובר תהליך. אם הוא יעבוד נכון, אז אתם תגלו מושג של אמפתיה. אולי במידה מסוימת אפילו אמפתיה לפוגע. תבינו מה שאני אומר עכשיו. כמובן שאני לא, אני רוצה להכליל, יש פגיעות ויש פגיעות, אבל עשו כבר מחקר גם אפילו על ניצולי שואה, האם הם סולחים, לא סולחים, זה נושאים מאוד טעונים, מאוד עמוקים, אני לא בא לפתוח כרגע את כל מושג הסליחה, אבל ברמה העקרונית, ביום יום של כולנו, מה שנקרא, שכל הזמן פוגעים בנו, בינינו, בלי, לא, לא דווקא מירוע עליה, אבל כל הזמן פוגעים בנו, אתה יודע, במילה כזאת, והסתכלות כזאת, והערה כזאת, אז סליחה היא תהליך, והיא תהליך שבעצם קצת בונה אותי. בוא נגדיר את זה כמו חיסון, בסדר? אתה מקבל חיסון קצת מהמחלה הגדולה, ואז הגוף מפתח בעצם נוגדנים כדי לצלוח את השלב הבא. והנקודה עבורנו היא אותו דבר. סליחה זה תהליך, תהליך שאני רוצה גם לגלות אמפתיה כלפי השני, שהוא גם בן אדם. ולכן אמרתי לכם, תנסו פעם לעשות את זה, זה שיטת שלושת זוגות הנעליים. מה זה שיטת שלושת זוגות הנעליים? רעיון מאוד פשוט, אבל מאוד חמוד, והשלב הראשון זה להיכנס לנעליים שלך. אמרנו, השלב הראשון זה העובדות שנפגעתי, אז אני רוצה להיכנס לנעליים שלי, איך הרגשתי? מה קרה? וזה סתם טוב ללמוד את עצמנו. מה קרה? אז אמרו לכם משהו. כאילו, מה? מה קרה? אולי זה את האכזבה, אולי זה התסכול, אולי זה הציפיות שלי, אולי זה הגאווה שלי. אז הנעליים הראשונות, הזוג נעליים הראשון, יהיה בעצם הנקודה של הנעליים שלי. הזוג נעליים השני, זה הזוג נעליים של הפוגע, של השני. תנסו, נכון שזה לא קל, זה לוקח תהליך, לכן השלב השלישי זה תהליך הסליחה, זה לנסות להיכנס כן לנעליים של השני. לנסות להבין מה הביא אותו לפגוע בנו. הכלל הרבה פעמים, אני לא מדבר כאן על משהו פלילי, אני מדבר על משהו בין אדם חברו הרגיל, זה השני אולי לא טוב לו, השני עצמו מרגיש פגוע, הצד השני מרגיש מוכזב אולי, לנסות להיכנס לעיניים של השני ויותר להבין אותו, ואז יצאו אותי לתהליך מאוד מאוד מעניין, שמבחינתי הוא מאוד מאוד חשוב, עד שזה יביא אותי לשלב הרביעי. שלב הרביעי והאחרון, בוא נגדיר אותו, זה הגדרה מחדש. הגדרה מחדש, פירוש דבר, תבדקו אנשים שעברו משברים, ודיברנו על זה לא פעם בתוכניות שלנו, הם יוצאים מהצד השני אחרת. בריאים יותר, חזקים יותר, מחושלים יותר, המשמעות לחיים שלהם השתנתה, כי את העבר אי אפשר להשתנות, אי אפשר לשנות. קודם שמעתי את הסיפור הזה, שלחנו אותו היום בוואטסאפ עם מי שאיתנו בקבוצות של הסרטונים הקצרים, מקרה שקרה בארצות הברית, מקרה מאוד מאוד קשה. זוג שלא היה להם ילדים הרבה מאוד שנים, ציפו, קיוו, יכלו לזה, ואחרי 10 שנים זכו לבן הראשון. הבן הזה היה האור של הבית. איזו שמחה, איזה כיף, הכל טוב יפה, עד שהוא מגיע לגיל 2. ברגע שהילד הגיע לגיל 2, אתה יודע, ילד קטן, כבר קם מוקדם הרבה פעמים, מסתובב בבית, האבא התעורר קצת מאוחר, והוא רץ לעבודה, זורק עליו משהו, אומר לשתו, יאללה, אני הולך. איכשהו יוצא מהסלון, הוא רואה על השולחן של הסלון את התרופה של אשתו. אשתו לוקחת תרופה מאוד מרוכזת, מאוד חזקה, משהו לקיבה, היא צריכה את זה על בסיס יומי, לקחה את זה מקודם, היא פשוט שכחה לסגור את הבקבוק והניחה אותו על השולחן. האבא יוצא מהסלון, הוא רואה את הבקבוק בזווית עין, הוא אומר לה, תקשיבי, ממי, סגרי את הבקבוק, תקחי אותו פה, אני לא יכול לראות את זה, זה מסוכן, להתראות. יוצא מהדלת ונוסע לעבודה. בינתיים, האישה, אתה יודע, הייתה בבית, בשלב מסוים קיבלה טלפון, אז היא התחילה לדבר בטלפון, והיא שכחה לגמרי מהבקבוק. מהילד שמסתובב בבית, ובשלב מסוים ילד סקרן. מסתובב, עולה על הכיסא, משחק עם דברים על השולחן, ופתאום הוא רואה בקבוק. עכשיו, הרבה פעמים תרופות נראות מאוד אטרקטיביות, נמצאים, לא יודע, זה נראה נחמד מאוד. והילד לא חשב פעמיים, אתה יודע, ילד קטן, זה היה פתוח, הוא לקח את התרופה, ופשוט שתה אותה. הוא שתה אותה, בהתחלה לא ראו שום דבר, להבדיל, כמו פגיעה, זה משהו פנימי, לא רואים כלפי חוץ שום דבר. והאימא ממשיכה את החיים, ופתאום הילד מתמוטט. לא הבינה מה קרה, הזמינו אמבולנס, בודקים אותו, לא מצליחים להבחן מה בדיוק קרה. בית חולים, אני אקצר לכם את התהליכים, בבית החולים, לצרנו הרב, הילד נפטר. הילד נפטר, מתקשרים לאבא, תגיע מיד לבית החולים. לא על אף אחד מישראל, תנסו להיכנס לראש של האבא, מה עובר לו בראש, הוא טס לבית החולים, הוא מגיע פנימה, מובילים אותו לחדר של הרופא, הוא נכנס לחדר של הרופא, בחדר של הרופא, הרופא יושב, כאשר מצד אחד גם נמצאת אשתו עם דמעות זולגות. הרופא מסתכל על האבא ואומר, אני מצטער לבשר לך, הבן שלך שתה את התרופה, הגוף שלו לא הגיב נכון, המערכות שלו קרסו, הלב לא תפקד, והוא נפטר. אני עוצר שנייה. לא על אף אחד מישראל, תנסו לחשוב איך האבא הזה מרגיש, בפרט שהוא עכשיו מסתכל על אשתו. כל מה שהיה לפני כמה דקות, כמה שעות בסלון, עובר לו בראש. אני אמרתי, הוא לא אומר, אבל אני אמרתי איך הוא חושב, כאילו, מה, הילד 10 שנים? ואז הוא אומר לה, 3 מילים. 3 מילים שהוא אומר לה. מה לפי דעתכם הוא אמר? אני אגיד לכם. הוא אמר לה, יקירתי, אני איתך. שמעתם? יקירתי, אני איתך. ניגש לי אשתו ונעמד לצידה, ופה זה השיעור הכי חשוב עבורנו. פגיעות הם בדרך כלל, נדבר כרגע על העבר. העבר, עבר. אבל אם אנחנו רוצים שהעתיד יהיה טוב יותר, בוא נלמד לסלוח. כי בראש ובראשונה, אני לא נתפס דווקא על הסיפור הזה, אבל בסיפור הזה, הרי עם כל הכבוד לאבא, תסגור אתה! נכון, אתה אמרת, אין לי בעיה, אתה לא אשם, אבל יכולת לעשות טיפה מעבר, כל אחד מאיתנו יכול לעשות טיפה מעבר, לא יקרה שום דבר, דבר ראשון, דבר שני, אוקיי, תכעס עכשיו, תצעק, אל תסלח, מה זה יעזור? זה לא יחזיר את הגלגל אחורה, וזו נקודה מאוד חשובה בתהליך של סליחה, להבין, אמרנו את זה, המקרה קרה, המצב היה, אני רוצה לשפר את העתיד, אני רוצה להתחיל מההווה, שהעתיד שלי יהיה טוב יותר, אז אנחנו יוצאים למסע של תהליך של סליחה, כאשר ההכרה בעוול, זה השלב הראשון, אני נכנס לנעליים של עצמי, נכון, אני רוצה לראות איך הרגשתי, מה קרה, למה קרה, אני אפילו אכתוב את זה, זה עוזר לי קצת לשחרר, אני אכתוב על דף, אני אסתכל עם עצמי, אחרי זה השלב השני, זה החלטה, החלטה לסלוח, די עם המשחקים האלה, אני רוצה לשחרר את עצמי, זו המתנה עבורי, אני רוצה להיות בריא, זה לא קשור לשני בכלל מצידי, אני יוצא לדרך חדשה, כאשר הדרך חדשה היא בעצם העבודה, זה התהליך של הסליחה, שהוא ייקח זמן, שם אני נכנס לנעליים של השני, לנסות לראות מה קרה, מה הביא אותו לעשות מה שהוא עשה, לנסות אולי טיפה להבין, להיות טיפה יותר אנושי, ואז הנעליים השלישיות, הזוג נעליים השלישי, יהיה הזוג נעליים של המטפל. תנסו לחשוב, כולנו מטפלים פוטנציאליים, תארו לכם הייתם ניגשים למטפל, מה הוא היה אומר על הסיטואציה הזאת, לכן זה יהיה השלב הרביעי והאחרון, הגדרה מחדש, זאת אומרת העבודה שאנחנו רוצים כן להתחיל להגדיר עצמו מחדש, קרה מה שקרה, מוצאים את תפוחי האדמה החוצה, ולא רוצים יותר לסחוב אותם. אבל כיוון שהם זה יום רביעי, והתוכנית שלנו עוד מעט מסתיימת, אז להזכיר לכם, אנחנו פתחנו דבר שנקרא קהילה לומדת. השראיימית קהילה לומדת. מי שרוצה לקבל את כל החומרים שהיו השבוע, וגם שבוע שעבר, אליכם למייל, בצורה כתובה, שאתם יכולים לקרוא את זה, לשחזר את זה, לעמול בזה נקרא לזה, או להעביר את זה הלאה. אתם יכולים לקבל, אם אתם מאזינים ברדיו שלנו, אז גם את החומר הכתוב, וגם את התוכניות המוקלטות. בווידאו כך אתם יכולים לראות גם את הרעיונות, שאנחנו מראיינים אנשים אחרי התוכנית, את הקליפים באמצע, אם זה מעניין אתכם. אז מי שרוצה את הפרטים על הצטרפות לקהילה לומדת של השראה ימית, טלפון אחד עם כל הפרטים, רשמו. הטלפון הוא 050, מי שרואה אותנו, יש לנו את הטלפון פה למטה, מתחתיי בווידאו, אני חוזר, 050-732-0961, אני חוזר, 050-732-0961, תודה רבה למוטי קופר, טכנאי ברדיו, יעקב סלם על הדיגיטל, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, וכבר חוזרים שלכם יום מקסים, או כבר אפשר להגיד שבת שלום. כל טוב.